בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב מרדכי היקר. ככה, אנחנו ממשיכים בשיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, בצור ירום, פרק י"ב. שיהיה לרפואת מור אבי, שמעון בן שרה, שיהיה בעזרת השם לרפואת אברהם בן ג'ולי, חבר שלנו היקר, יהיה לרפואת מאיר בן בתיה, לרפואת הילדה היקרה, אבישק שמחה בת קטי, לרפואת כל עם ישראל, לרפואת מרדכי בן פני. ככה, ולהצלחת הקהילה היקרה בחד נס. אתמול סיימנו בעניין של כל מה שהיה במלחמה הקשה של עם שבט בנימין. בעניין של הנושא של הפילגש בגבעה. ובואו נגיד את זה ככה, שהקדוש ברוך הוא נתן הבטחה, ששום שבט מישראל לא ייכחד. וכמו שאמרנו, נשארו שם כ-600 אנשים, ואז אחרי זה הגיע גם הט"ו באב וכולי, והשבטים טקסו עצה ובדקו, בעצם איך אפשר להקים את השבט הזה מחדש, וברוך השם עמדו בהבטחה. אנחנו ממשיכים. יש מצב שיהודי מגיע לפרשת דרכים, ועליו להחליט להיכן הוא פונה. וזו הנקודה שעומד עליה בעל התניא. הוא רוצה להמחיש לך שאתה יכול להיות צדיק אמת. ואם אינך יכול להגיע לזה, לכל הפחות תהיה בינוני. בינוני? זה אחד שבפועל לא עושה שום עבירה, אלא שיש לו יצרים, המטרה של כל היצרים האלה היא להזיז את האדם מהמקום הטבעי שלו, להזיז את האדם מנקודת האמונה בהשם ומנקודת ההשגחה הפרטית. וכאמור, זה לא משנה אם אתה דתי או לא דתי, עצם זה שאתה יהודי, אתה צריך לקבל עליך את השם. אין פה עניין, אני דתי, אני לא דתי, אין, זה כל מיני המצאות. אתה יהודי, אתה צריך לקבל את הקדוש ברוך הוא עליך. אין שום עניין, כן, של מישהו יהודי שיגיד, אני לא מכיר את השם, אני לא זה, אני חילוני, אני פה, אני שם. תהיה מה שאתה רוצה.
אני טוב עם עצמי מספיק.
כן, לא משנה, כל מיני סיפורים. אתה תבדוק מראשית הווייתך, כל הסיפור שלך, בתור יהודי, בתור עם, הנגזר של השם שלך יהודי, כן? יהודה וכו'. אתה תראה שתמיד הסיפור שלך זה רק עם הקדוש ברוך הוא. אין מציאות שהסיפור שלך ביהודי הוא בלי השם יתברך. מעצם הווייתך קם. אתה רוצה ללכת ללמוד את זה בשיעור היסטוריה? הלך תלמד את זה בשיעור היסטוריה. כמובן תלמד מהמקומות הנכונים. ההיסטוריה שלנו לא התחילה ב-48. צריך ללכת אחורה. צריך לבדוק. יציאת מצרים וכו' וכו' וכו'. ולפני יציאת מצרים, לך תבדוק, לך תראה את האבות. לך תראה את כל ההיסטוריה, את כל ההשתלשלות. תראה מה כתוב במדרשים, תראה מה יש בגמרא, תראה מה כתוב בזוהר, תראה מה כתוב בתורה נביאים כתובים. אתה תקבל את ההיסטוריה של כל עם ישראל, עם דברים אפילו שלא חלמת עליהם. זאת אומרת, הוא אומר, זה שאתה יהודי, אתה צריך לקבל עליך את השם, אין שום קשר מאיזה, איזה מצב אתה בחיים שלך כרגע. על זה אנחנו מברכים שלא עשה ניגוי. בבוקר, ברכות השחר. כיוון שהגוי פטור מכל המצוות, ועד הרבה, גוי ששמר שבת חייב מיטה, גם גוי שעוסק בתורה חייב מיטה. כלומר, לא רק שהוא לא מקבל שכר, אלא הוא גם נענש על זה, אבל אצל יהודי זה להיפך. אם הוא מחלל שבת הוא חייב, גם אם הוא יבטל תורה יש לו בעיה בזה. לפעמים, אומר, יש לאדם עיכובים בזיווג, בזיווג של ילדיו, או עיכובים בפרנסתו. הוא מתחיל לתלות את זה בכל מיני סיבות, אולי זה חלילה עין הרע, אולי כל מיני דמיונות אחרים, ויש מי שמזלו הגרוע מוביל אותו לכל מיני אנשים משונים, שנותנים לו כל מיני רעיונות משונים. לשים חוטים אדומים, או ללכת לטבול בים, או לשטוף את הבית במי ים, כל מיני...
להבל.
בדיוק, כל מיני להבל. כאשר יש לאדם מחלה קשה, הוא מחפש את הרופא הכי טוב שיש. אפילו שצריך לשלם לו סכום כסף גדול. וצריך לחכות הרבה זמן כדי להתקבל אצלו. כי הוא יודע שבעניין של חיים הכל מתגמד. זה בגשמיות. כל שכן שצריך לעשות כך גם ברוחניות. אם אדם יודע שמבחינה רוחנית מצבו לא טוב, אסור לו לשחק עם זה. אלא ילך אצל הרופא הכי חזק שהוא מכיר. גם אם הוא יאמר לו לעשות כל מיני הנהגות לא פשוטות, ייקח את הכל באהבה, וידע שבזה הוא מציל את עתידו לנצח. הרי מה העניין? שים לב שבכל דבר בחיים פה, מה שמעניין, עוד פעם את האנשים, ויש איזה סיבה. אכלת? יופי. שתית? יופי. אתה התלבשת טוב, כך בחוץ? כן, יופי. אתה לומד? כן, יופי. כל דבר, זה עניין של גשמיות פה. הילדים שלי מסודרים אחד אחד, זה עורך דין, זה שופט, זה איש עסקים, זה ככה, זה ככה, מה הוא מסודר, יש לו בית משלו, יש לו זה, יש לו זה, יש לו זה. תגיד לי, הילד הזה שאתה מדבר עליו שהוא כזה מסודר, מה איתו? מה זאת אומרת? מה זה מה איתו? הוא שומר שבת? אתה יודע, הוא בן אדם מאמין. כן, הוא בן אדם מאמין. הוא קובע עיתים לתורה, הוא לומד את התורה של הקדוש ברוך הוא. תשמע, אתה יודע, הוא אוהב צדיקים, הוא זה, הוא ככה וככה.
תורם.
כן, הוא ככה, הוא זה, הוא זה, הוא זה, הוא זה. זאת אומרת, חיי הרוח הם כל הזמן בהתקסיה, בכיסוי. אבל הגשמיות פרוסה מה שנקרא כיריעה על כל הארץ. למה? למה אנחנו כל הזמן דואגים שבגשמיות, בקטע החיצוני, הוא מסודר, הוא ככה, הוא... מה עם הפנימיות? מה עם הרוחניות? הרי זה החיי נצח, זה הרוחניות החיי נצח. הרי הבן אדם בא לפה כל אחד מה שקיבל 120 שנה בעזרת השם, בבריאות. אחרי ה-120 שנה האלה, אנחנו כולנו מגיעים לעולם האמת. שמה זה העיקר. מה יכול להיות בן אדם יעלה על הדעת שלו, שהוא בא לפה לאכול, לשתות, לעשות כל מיני עניינים, למות וזו, ונגמרו החיים? מה פתאום, השם ירחם, זה לא עובד ככה. אז פה אנחנו צריכים להבין, כן, שיש עניין של רוחניות שצריך כל הזמן לדאוג לזה. אז הוא ממשיך והוא אומר, גם אם הוא יאמר לו לעשות כל מיני הנהגות לפשוטות, ייקח הכל באהבה. הוא אומר, וידע שבזה הוא מציל את עתידו לנצח. כמו שיש חולאים שלא נפטרים מהם ממה כמו, אלא צריכים לעבור טיפולים שהם לא כל כך פשוטים. ואין לאדם ברירה אחרת, הוא חייב לעבור אותם. כך יש גם בנשמה. יש חטאים שאדם עשה והוא מודע להם. גם אם הוא ינסה להדחיק אותם, זה לא יעזור לו. הוא חייב לעקור את הרע משורשו. אם הרע לא נעקר משורשו, הוא חוזר וגודל. לכן אדם צריך לחפש את הרופא הכי טוב שיעזור לו לעקור כל מידה רעה שיש בו. אסור להישאר עם מידות רעות, צריך להתפטר מהם כמה שיותר מהר. כשאתה מתפטר מהמידות הרעות ומהאבונות הקשים והקלים כאחד, אתה נהיה כלי להשראת השכינה והברכה. הרי כבר דיברנו על זה בעבר. אדם, אמרנו שהתורה משולה למים. וכשאדם יושב ולומד תורה, אז התורה משקה אותו. ואם האדם הוא בעל מידות רעות, אז התורה משקה אותו, והשם ירחם, מה שגודל זה קוצים ודרדרים גדולים. למה? כי אם אתה משקה קוץ ודרדר, יגדלו לך קוצים ודרדרים מאוד גדולים. תשקה, 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 יהיה משהו מאוד קוצני, מאוד דורסני. אבל אם אדם יעבוד על המידות שלו, על ענווה, על הביטול, על להיות רך, הוא כבר לא כעסן, הוא כבר לא חומד, הוא כבר אין תאוות, אין דברים, אז התורה שהוא לומד, היא משקה אותו, איזה גינה יפה, איזה פרחים, איזה יופי, מה יוצא מאותו אדם. עבודת המידות מה שנקרא. ואז אומר, כותב, אתה נהיה כלי להשראת השכינה והברכה. אתה בעצמך תהיה כלי מחזיק ברכה. אתה לא זקוק לאיש. לא סרטים אדומים, לא לשטוף את הבית עם הים, לא כל מיני שיגונות. כי הקשר שלך עם בורא עולם הוא קשר ישיר. אין אבונות שמבדילים בינך לבין השם. איך אומר את זה, אמר את זה כמה פעמים הרב שלום ארוש, מי שמפחד מהשם לא מפחד מהעין הרע. זה פשוט. למה? כי יש לך קשר ישיר איתו. אתה לא צריך אף אחד. יש לך קשר ישיר איתו. אתה נקי מאבונות, אתה עושה מה שהוא רוצה. כלומר, אצל כל יהודי, הדלת פתוחה לאביו שבשמיים. בין אם הוא דתי או חילוני או מרוחק לגמרי. השם שומע כל יהודי בכל פעם שהוא פונה אליו. בגלל שהוא יהודי. אלא שהשאלה היא אם אותו יהודי יענה או לא. כי יש דברים שחוסמים מאדם את השפע, כגון אם הוא נקשר באיזה אישה אחרת, או שהוא שולח ידו בגזל, או שהוא פותח פיו לדבר לשון הרע על יהודי, או שהוא גובה ריבית מחברו וכן על זה הדרך. זאת אומרת, אם האדם יוצר מחיצות בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז מסתמה יש חסימה. אבל אם הוא מסיר את כל המחיצות, והוא לומד את התורה כמו שצריך, והוא עובד על המידות, מידות, 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 להיות בן אדם, להיות בן אדם, לא סתם בן אדם, לא להיות מה שנקרא קוצים ודרדרים, לעבוד על המידות. לכן יהודי לא יזלזל בשום מצווה, ולא ישנה מהמנהגים, אפילו כחוט השערה, ולא יטען, אני לא דתי, כיוון שבזה הוא טועה טעות גמורה, כי הדין שווה אצל כולם. התביעה היא על כל יהודי באשר הוא, לא משנה אם הוא דתי או לא. זה שהוא לא מתנהג כאן כמו שיהודי צריך להתנהג, לא גורע כלל מההתייחסות אליו בשמיים כאל יהודי גמור. שהרי הדין הוא שמותר לחלל את השבת על כל יהודי, אם יש צורך של פיקוח נפש, נפש חס ושלום. אנחנו רואים פה שכל יהודי הוא יהודי, מה שנקרא שווה בעניין של היהדות שלו. כל יהודי הוא שקול כעולם מלא. כל יהודי צריך לומר בפה מלא, בשבילי נברא העולם. כמבואר בסנהדרין למד זין עמוד א', אם כך, אין שום מסתור לפועלי הבן. אדם צריך לדעת שהשם תובע מיהודי את הכל. אל תבוא עכשיו, תגיד לי, אני חילוני, אני זה, אני... לא יעזור לך, אתה יהודי. זה להבדיל השם מרחם. כשהם עמדו במשרפות, והיטלר עם שמו ושם זכרו, שם רשעים מרכב, כשהם עמדו שם, לא היה אכפת לו, שהוא כבר כמה דורות ישב בכנסייה, והמיר את הדת שלו אותו יהודי. זה לא עניין אותו. לא עניין אותו אם הוא היה חילוני, לא עניין אותו אם הוא היה ימני או שמאלי, לא עניין אותו אם הוא דתי, לא עניין, כלום. יהודי חפר, הוציא אותו דורות אחורה והעמיד אותו למשרפות. למה? כי יהודי זה יהודי. לצערנו, הגויים מבינים את זה, כן? הרבה יותר טוב מהרבה מאצלנו. שיהודי זה יהודי. לא אכפת לו עכשיו מי אתה. אנחנו ראינו את זה תמיד בעם ישראל, גם לצערנו, גם בשביל העשירי. הם קמו ונכנסו, לא היה אכפת להם מי, מה, מו, מי. וגם אנחנו, לא היה אכפת לנו, ואנשים רצו להילחם, ועשו לא עניין אותם מאיזה צד של המפה, הקיבוצים וכו' וכו', כי יהודי זה יהודי. אנחנו צריכים בתור יהודים להיות כל הזמן אגרוף אחד, להיות שלמים, להבין, אנחנו יהודים, בזה זה נגמר, לא מעניין אותי מאיזה צד של המפה. לא מעניין אותי מה הדעות, כלום. יהודי זה יהודי, שם זה צריך להסתכם. לומר בפה מלא בשבילי נברא עולם. אם כך, אין שום מסתור אומר לפועלה. אדם צריך לדעת שהשם תובע מיהודי את הכל. ולכן, היסורים שבאים על האדם אינם הנישה חס ושלום, אלא הם באים להסיר מעליו את הכתמים של האבונות, כמו שמטרת הגביסה והגיוץ, אינה להניש את הבגד, אלא לעלות את האיכות שלו, שתהיה אפשרות להמשיך וללבוש את הבגד, מבלי להרגיש ביזיון או אי נוחות מסוימת, בגלל כתמים או לכלוך שיש עליו. ככה נשמה כשהיא מתלכלכת, אומר הקדוש ברוך הוא, כלי ימסרו לכובס כלשון הגמרא. מה זאת אומרת? בוא נראה. הוא אומר קודם כל דבר כזה. אומר, תדע לך, אדם במעשים שלו מגיעים עליו האיסורים, אבל האיסורים הם לא להניש את האדם. זה כמו שאדם שולח את הבגד שלו לניקוי יבש, או מכניס אותם למכונת כביסה. הוא לא מעניש את הבגד שהתלכלך, אלא הוא עכשיו מעביר את הבגד איזשהו שלב, כן, של ניקיון, כדי שיוכל ללבוש אותו. הוא אומר אותו דבר פה. בוא נראה מה אומרת הגמרא. בגמרא שם, תנו רבנן, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. רשי אומר ככה, פרש רשי, זה מה שכתוב, זה בקהלת י"ב. אומר רשי, קרא יתרה ולדרש. אומר, יש פה קרא, משהו פה מיותר, יתיר, כן? הרי אתה אומר, ורוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. מה, למה עוד פעם, למה אשר נתנה? אני יודע, הקדוש ברוך הוא נתן אותה, כן? ורוח תשוב אל האלוקים. למה אשר נתנה? אומר פרש רשי, אומר דבר כזה, אומר, אבי זהיר שתשיבנה אליו כמה שנתנה לך נקייה בלי אבון. אומר, אתה צריך להחזיר לקדוש ברוך הוא את הרוח, את הנשמה שהוא נתן לך, כן? בלי אבון. תנה לו כמו שנתנה לך בתארה. כמו שהוא נתן לך את זה בתארה, ככה אתה חייב להחזיר לו את זה בסוף כל אדם בסוף ימיו. אף אתה בתארה, הוא נתן לך בתארה, אף אתה בתארה. משל למלך, בשר ודם, שחלק בגדי מלכות לעבדיו, פיקחין שבהן כיפלום והניחום בקופסה, טיפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה. לימים ביקש המלך את כליו, פיקחין שבהן החזירים לו כשהן מגועצין, טיפשין שבהן החזירים לו כשהן מלוכלכין. שמח המלך לקראת פיקחין, וכעס לקראת טיפשים, על פיקחין אמר, היא נתנו כלי לאוצר, תן את זה לאוצר, והם ילכו לבתיהם לשלום, ועל טיפשין אמר, כלי נתנו לכובס. זאת אומרת, נתן להם המלך, לכל אחד בגדים יפים, בגדי מלכות, הפיקחין קיפלו, שמרו את זה בצד יפה, הטיפשין זרקו את זה בצד, הגיע היום, אומר המלך, תביאו לי את הבגדים, באו הפיקחין, הביא לו את זה יפה, מגועץ, המלך אמר, איזה יופי. אלה למלכות, לאוצר, אלה הלכו לאוצר, אבל הטיפשין שהחזירו את זה מלוכלך, מקומת וכו', אומר, אלה לכובס, שלחו אותם לכביסה את אלה. על מה הוא מדבר פה? מדבר פה על הרוח אשר נתנה. כשם שנתנה בתארה, צריך להחזיר, כשם שנתנה בתארה, גם האדם אחרי 120 צריך להחזיר לו את זה בתארה. אז אומר, כלי נתנו לכובס, ללבנן אבזו לגהנם לצורפם שם, והן התחפשו בבית האסורים, בחושך, בלא אורה ושלווה, אף הקדוש ברוך הוא, על גופן של צדיקין אומר, יבוא שלום ינוחו על משכבותם, ועל נשמתן הוא אומר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך, אמו בכיסו, על גופן של רשעין הוא אומר, אין שלום אמר השם לרשעים, ועל נשמתן הוא אומר, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. זאת אומרת, בשורה התחתונה, כמו שהתחלנו, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אומר לך, כמו שנתן לך את הנשמה תאורה, ככה אתה צריך להחזיר לו את אחרי 120 תאורה. נקייה, אין כתמים, אין כלום, אין שום דבר. הנשמה צריכה לחזור לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא תאורה וזקה, ללא רבב, ללא פגם, ללא קטם, ללא שום דבר. לכן אף פעם אל תגיד, אני לא דתי, אני נוסע בשבת, כי אתה מקבל חיים, ניזון ומתפרנס רק מהשם. להבדיל מאומות העולם שגם הם מקבלים חיים, אבל לא מהשם. השם מעביר את החיות לשר שלהם. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקנו, בכל קורנו אליו. לא משנה מהו המצב הרוחני של עם ישראל. בכל מקרה יש להם דין בנים. זו דעת רבי מאיר. אומר רבי מאיר בגמרא בקידושין, אומר גם כך למד וו עמוד א', וכך נפסק להלכה. אומר, לא משנה מה המצב של עם ישראל, מה המצב הרוחני שלהם. הוא אומר, הם נקראים בנים להשם. כשהם בנים מצוינים, נאמר עליהם, בנים אתם לשם אלוקיכם. בני בחורי ישראל, שמה בני מוסר אביך, וגם כשהם לא עושים רצונו של מקום, הם נקראים בנים. הוי גוי חוטה, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. מה זה אוי גוי חוטה וכו'? אומר, לפני כן היה גוי קדוש, איך עכשיו אתם? עם ישראל, עם כזה יקר, עכשיו אתה כבר גוי חוטה, הרי אתה גוי קדוש, נכון? ואז עם כבד עוון, עכשיו אתם נפלתם בעוונות, זרע מרעים, בנים משחיתים. שיחת לו, לא בניו מומם, אף על פי שישחיתו, הם עדיין בניו. וזו ראיה שיהודי בכל מקרה נקרא בן. ולבן יש מחויבויות מוסריות לאביו. זאת אומרת, הנה גם פה אנחנו רואים, לפי רבי מאיר, שלא משנה באיזה מצב רוחני עם ישראל נמצא, נקראים בנים להשם. ולבן יש מחויבות לאבא. אז אל תבוא ותספר לי סיפורים שאני חילוני, שאני ככה, שאני לא מאמין, אתה יהודי. לא, נגמר. אבא שלך היה יהודי. סבא שלך היה יהודי. הסבא של הסבא היה יהודי. בדיוק, אמרנו את זה שיעור קודם. עד מעמד הר סיני. אומר, אתה יהודי. זהו, אתה יהודי, הגורל שלך קשור עם הקדוש ברוך הוא.
אמרת שיר.
יש מחירים, יש לזה עניינים, אבל עם הנצח, זה הדבר הגדול שקיבלנו, שאנחנו עם הנצח. אף אחד לא יכול על העם הזה. אומר, היה פעם יהודי אחד, שלא היו לו ילדים. חברו יעץ לו לאמץ ילד. וכך עשה. אחרי כ-4-5 שנים, השם זיכה אותו ואת אשתו בבן משלהם. והנה כאשר הבן שנולד להם היה כבר בגיל 2-3, פרצה דלקה בבית שהיו גרים בו. האבא מתעורר תוך כדי שינה, הוא מרגיש בדלקה נוראה. הוא קם מיד ורץ להציל את הבן שלו וברח. תוך שניות מועטות תפסה אש במיטה של הבן השני והוא נשרף. שאלו אותו, הלא אתה נקשרת בבן השני כבר 5-6 שנים, ואילו עם זה אתה קשור רק חצי מהזמן. למה העדפת להציל דווקא את זה? אמר להם, למרות שהוא היה קשור אליו מאוד, אבל הוא ידע בתת מודע שהוא לא מהזרע שלו. ממעשה זה אנחנו מבינים מה ההבדל בין בן אמיתי לבין מאומץ. שמרחם, לא פשוט. לאל, ביאר הרב. שבנוני זה אדם ששום חטא לא בא על ידו. זה לא הבנוני שאנחנו מדברים. המדרגה של בנוני לפי בעל התניה, אין חטא, הוא לא חוטא. הוא מעולם לא חטא ולא יחטא לעולם. רק יש לו בעיה אחת, והיא שעדיין יש לו מעט יצרים פנימיים שעולים לו במחשבה. אלא שמיד הוא דוחה אותם בשתי ידיו, ולא נותן להם לבוא לידי ביטוי כלל. ואף על פי כן, אינו נקרא צדיק כלל, כי עדיין יש לו את זה, עדיין היצר הרע נמצא שם, למרות שלא חוטא. כלומר, המושג צדיק לא שייך אצלו כלל, אלא הוא נקרא בנוני, מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית על החושך וסיכלות של הקליפה נדחה ממילא. היתרון של האור שיש בנפש האלוקית, שזה במוח, על החושך והסיכלות של הקליפה שיש בחלל הימני של הלב, השמאלי של הלב, כן? הוא אומר, החוכמה הזאת זה אור. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, והסיכלות זה חושך. כמו שכתוב, והכסיל בחושך הולך. גם הפרי נקרא אור, והקליפה נקראת חושך. כמו שכתוב על יהונתן בן שאול, כשאכל מהדבש של הקנים, אור הוא עיניו. וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאורנה עיניו. אומר, כך כתוב בשמואל א', משמע שהמתיקות של הפרי מביאה אור בעיניים, לפי מה שאנחנו רואים מה שכתוב פה, כן? ותאורנה עיניו כשהוא אכל מהדבש הזה, אור הוא עיניו. מביאה אור בעיניים, אבל זה הוא מביא את זה רק כדרך משל. הרב אומר כאן, שהסיכלות של הקליפה נדחה ממילא על ידי האור של הנפש האלוקית. כלומר, זה פה יסוד. אתה לא צריך לגרש אותה, היא תלך מעצמה. דוגמה, כוס קפה בלי סוכר. הטעם של אומר, כאשר מוסיפים סוכר ומערבבים, טעמו של הקפה נהיה מתוק. נכון? אבל מה עם המרירות שהיית קודם? איפה המרירות נעלמה? הרי לא גירשנו אותה, אני לא גירשתי את המרירות, הוצאתי את המרירות מהקפה ואחרי זה שמתי סוכר. סך הכל הנחתי סוכר, המרירות כבר לא קיימת, נכון? אלא משמע שתמר לא מגרשים, אלא רק שמים עליו סוכר והוא הולך מעצמו. כך את החושך אתה לא מגרש, אלא אתה רק מדליק את האור. וכיוון שהוא לא יכול לעמוד מול האור, הוא נעלם מעצמו. כלומר, את הקליפה לא מגרשים, אלא רק מתחזקים על ידי שמרבים באור של תורה. ואז הקליפה הולכת ממילא. זאת אומרת, כשהוא אומר לנו פה מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית, הוא אומר לך, תשמע, במוח שיש את האור שיש במוח של הנפש האלוקית, ברגע שאתה תגביר אותו, אז כבר הסיכלות, כן? החושך והסיכלות של הקליפה, הוא כבר יידחה ממילא. יש דברים לפעמים שאתה תראה כל מיני דרשנים, כל מיני רבנים, כל מיני, כל אחד כבודו במקומו מונח, אני לא מדבר על אף אחד ספציפית. שמדברים על זרע לבטלה, לא מפסיקים כל יום, כל דרשה, אתה מלאכיך בעל העניינים, כל הזמן מדברים על נשים, וזה וזה ו... וואו, הלו, למה? תגביר את האור, תעזוב את החושך. למה כל הזמן להתעסק בעוון עצמו? למה? תדליק את האור, עזוב אותך ממה שיש שם, למה כל הזמן לחפור? ומדברים על נשים, ואני היה לי ככה, ופעם ככה, ונפלתי, ועמדתי, וזה... למה? למה? אומר לך פה דבר מאוד יפה, מפני שיתרון הזה, אשר לאור נפש האלוקית, על החושך וסיכלות של הקליפה, נדחה ממילא. תדליק את האור למוח, לנפש האלוקית, אתה תראה שכל הסיכלות של הקליפה, והכל, ילך לבד. אל תתעסק ברע, זה כלל. זה גם מה שיפה בתורת החסידות. אנחנו לא מתעסקים עם הרע. אנחנו מתעסקים עם הטוב. כשאני נכנס לחדר, כשהחדר חשוך, אני לא מתחיל לתת מכות, אומר לחושך, צא מפה, צא מפה. אני סך הכל מדליק אור. הדלקתי את האור, איזה יופי, השתבח שמו לעד. אין חושך. זה מה שאדם צריך לעשות. הוא צריך את הנר, כן, של השכל, מי שנר שכלו מהיר לו. זה מה שאדם צריך. אצל הבינוני, היתרון שיש לנפש האלוקית על הנפש הבאמית, אינו אלא בשלושה לבושה נזכרים לאל. אמרנו שהם מחשבה, דיבור ומעשה. אדם צריך להיות שלם בשלושת הלבושים הללו. מחשבה נקייה, אף פעם לא לחשוב מחשבות רעות. לא על השם ולא על אנשים, אלא תמיד לחשוב רק טוב. אומר מורנו הבעל שם טוב, כשאדם נמצא היכן שהוא חושב, לכן התורה הרחיקה מאוד את העצבות. כיוון שאצל אדם עצוב, תמיד עולות מחשבות רעות על אנשים. הוא חושב שזה שונא אותו, ושהשני מדבר עליו, אף על פי שדברים אלה אינם נכונים כלל. אבל בגלל המחשבות שיש לו, הוא נאלץ לחשוב באופן כפייתי שהדברים נכונים. וזה פוגם מאוד באדם. כי הרמב״ם אומר בפרק ד' מלכות תשובה, אומר, הוא מנה שמה 24 דברים המעכבים את התשובה. וכתב שאחד מהם החושד בקשרים. שאומר בליבו שאינו חטא, לפי שאומר, שהוא אומר, מה עשיתי לו? וכי יש שם אלא חשד שמה עשה או לא עשה? והוא אינו יודע שזה אבון שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירה, חושד בקשרים. מרוב הדמיונות, כשאדם נמצא בעצבות, והוא מתחיל לחשוב וזה, הוא חושב שכל העולם נגדו. לא, אבל אין פה כלום. אתה מחילה מכבודו, פלוני אלמוני. איך הגעת לזה שאתה חושב שפלוני אלמוני עשה ככה וזה עשה ככה וככה? זה רק מכוח המדמה שיש לאדם שהוא נמצא בעצבות, כי כרגע הנר שנמצא בשכל כבוי. ברגע שהוא יגיע לשיעור תורה, ברגע שהוא יגיע והוא ילמד, ומישהו רק ידליק לו את האור, הוא פתאום יראה כמה הוא טעה, כמה הוא חשד בקשרים, רק בגלל שהוא היה בעצבות. כי ברגע שאדם נמצא בעצבות, כל החולאים הרעים שיש בעולם יושבים על האדם הזה. הוא לא יכול לחשוב נכון, כלום, 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 כלום. נסכם את זה למקום אחד? אין שכל. השכל כרגע יושב בחושך. חשוך, לא רואה כלום. נכנס לבית, נתקע בכיסא, צועק, מי שם את הכיסא הזה פה? ממשיך עוד צעד, נתקע בעוד בפינה של השולחן. ממשיך עוד צעד, נתקע באיזה ראית. כל הזמן נתקע בדברים וכל היום צועק. הלו, צא מהעצבות, תדליק את האור, אתה תראה שהחיים יפים. אתה תראה איפה אתה צריך ללכת. זה מה שאומרת התורה. אומרת מי שעולים לו מחשבות לא טובות על הזולת מצבו לא טוב. לכן כדאי תמיד לחשוב רק טוב. ואם בכל זאת עולים לו מחשבות רעות, יתלה את זה באבונות שלו. שיות ויש לו הרבה אבונות שהוא עדיין לא תיקן אותם. וידוע שטבע ההשפעה ככל שעובר הזמן היא מעלה ריח רע יותר. ומריחות אלו מתאבים מחשבות רעות. לכן הזיר רבנו הארי ז"ל שלא לריח ריח של נבלה. וזיכרונם לברכה, גם בחוש הריח, אם מריח אדם באיזו נבלה או ריח רע, פוגע מאוד בנפשו, וגורם שתתרחק ממנו. והראיה לזה, מן הפסמים של מוצאי שבת. למה אנחנו מריחים את הפסמים של מוצאי שבת? זה להחזיר את הנפש. גם אמרו רבותינו ז"ל, כי הנשמה נהנית מאוד מן הריח טוב, ועליו נאמר, כל הנשמה תעלליה. עד כאן. וכל הסוד של חוש הריח, זה ביאת משיח. כמו שכתוב, ועריכו ביראת השם. תראה מה זה. אומר רבנו בליקוטי מהר"ן, ליקוטי מוהר"ן אומר, שעיקר הריח תלוי בטהרה, כמו שאמרו חז"ל. מי שבטלה טהרה, בטלה הריח. כמבואר במעשה שובה בגמרא. אבל זה לא טהרה כמו שהוא מתכוון, אלא זה טהרת המחשבה. אז אדם, שיש לו אבונות, והוא לא מטפל בהם. האבונות האלה זה כמו אשפה שיושבת הרבה זמן, והאבונות האלה מתחילים לעלות ריח, ומתחיל לעלות לו עשנים למוח, מה שנקרא. והוא נכנס לעצבות, והוא מתחיל דמיונות, והוא מתחיל לחשוד בקשרים, וכדור שלג מתגלגל, מתגלגל, מתגלגל. עצור, לך, תעשה סדר, אדם יעשה סדר עם עצמו, יתחיל להעיר לשכל שלו, שהשכל שלו יתחיל לראות דברים באור בהיר, כמו שצריך באור יקרות, ובעזרת השם, השם יעזור ונמשיך מחר.